דרך אגב, מי שסוחב לדעתי את השק הכי גדול של מחלות גנטיות,
כן?
זה הקבוצה שאתה ואני משתייכים אליה.
חננות?
גם.
בזמן שעבדתם 156, דני פלד שלום.
שלום דור.
אנחנו הולכים היום להביא משהו טוב ללב של המאזינים והצופות.
מה אתה אומר?
כן.
מה, לא נדבר על סם אלטמן?
לא נדבר על סם אלטמן.
ולא נדבר על אילון מאסק?
לא נדבר על אילון מאסק, אפילו לא מילה. וגם לא על פייסבוק ולא על מלחמה. אנחנו הולכים לעשות לכם עירוי של אופטימיות עם הדבר הגדול החשוב שקורה עכשיו, אהבת? שקורה בעולם הרפואה. כי הולך ומתקדם לו טיפול חדש שהולך להביא מזור להמון סובלים מהרבה מחלות תורשתיות וגנטיות מהמון סוגים. אבל נתחיל עם סיפור של מחלה אחת ומטופלת אחת עם אנמיה חרמשית, מחלה שבישראל היא מוכרת אבל בארצות הברית הרבה יותר. אנחנו רוצים לספר לכם על מה קורה איתה בחודשים האחרונים ובפרט בשבועות האחרונים. דרמה אמיתית.
אז בוא נתחיל בכלל, ממה זה אנמיה חרמשית? אז אנמיה חרמשית זה בעצם מחלת דם. כדוריות הדם האדומות העגולות היפות האלה הן בצורת חרמש, זה גורם לשני דברים, א', שזה לא נושא הרבה מדי חמצן, ודבר שני זה שצורת חצי שער הזאת גורמת לחרמשים להיתקע בנימי הדם, וזה כאבי תופת, התקפים ממש קשים של כאבים למי שחולה במחלה הזאת, וגם זה מביא לתוחלת חיים הרבה יותר קצרה, הגיל הממוצע הוא סביב 47 שנים, החציונים.
וכמה שהמחלה הזאת כבר מוכרת שנים, הטיפול היחיד שיש לה עד היום...
השתלת מי החצם, מחלה נוראית.
מהורה שלך או מאח שלך, וזה חתיכת פרוצדורה מסובכת.
נכון, אז אני רוצה להכיר לך דווקא את ויקטוריה גריי, האלמה הזאתי, היא המטופלת הראשונה בעולם שטופלה בניסוי חדש בטכנולוגיה שנקראת קריספר. כן. מה זה קריספר? תכף נסביר לעומק. אבל הטכנולוגיה הזאת טיפלה בה והחליפה לה בתהליך שתכף נסביר אותו את תאי הדם החרמשיים בכדוריות דם אדומות, והכל בא על מקומו והיא בריאה לחלוטין.
רגע, יש כאן דרמה עצומה. לקחת אישה שסובלת מתסמונת גנטית, ולא נתת לה תרופה שמשפרת את איכות חייה, אלא מתקנת את הבעיה והופכת אותה לאישה בריאה. זו דרמה שהמדע, זה משנה את מדע הרפואה מהבסיס.
נכון. אז היא הייתה דוגמה...
זה גם משנה את עולם התרופות ואת עולם הביטוח של התרופה, הכל.
נכון. אז היא הייתה דוגמה בודדת, וביום שישי, ה-FDA, אולי הגוף הכי חשוב בעולם, בכל מה שקשור באישור תרופות, הודיע שהוא מאשר את הטיפול בקריספר, באותו טיפול שעשו לאותה ויקטוריה גריי, לכל מי שמעוניין לטפל במחלה הזאת הספציפית של האנמיה החרמשית הזאת.
כן, אז אנחנו רוצים לדבר על איך הקריספר פועל, איך המנגנון הזה בעצם פועל, והאם זו אחת המהפכות הגדולות של האנושות. טוב, נו, זה ספוילר. כן.
נכון.
והסיבה היא לא רק בגלל האנמיה החרמשית, אלא כי זה הולך לטפל בעוד הרבה, כמו שאמרנו, מחלות, גם תורשתיות וגם סוגי סרטן, ועוד המון דברים שתכף נזכיר. זה הפוטנציאל. מצד שני, יש לא מעט סכנות בדרך.
נכון.
התעסקת עם DNA, התעסקת עם קוד הבריאה, כל טעות קטנה יוצאת חייד מהאוזן.
זנב.
זנב.
לא אכפת לי.
לא, נכון. כזה שיודע לתפוס ענפים.
אני דווקא רציתי כזה זנב של שואל יפה, אתה יודע.
אתה חושב על יופי. אוקיי, בוא נדבר.
אז עמנואל שרפנטיה וג'ניפר דאודנה.
דודנה, נראה לי.
כן.
שתי מדעניות סופר סופר חשובות.
מחליטות לחבור יחד, לכתוב מחקר בשנת 2012, שלוקח משהו שקיים בטבע שנקרא קריספר, ובעצם להראות איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה שהטבע כבר המציא אותה לטובת שיפור ואיכות החיים.
אז בוא נסביר מה זה הקריספר הזה. זה בעצם ראשי תיבות של Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.
ברור.
ברור. שאני יכול לתרגם את זה למילים בעברית, אבל עדיין זה יהיה טעון הסבר. חזרות פלינדרומיות קצרות מקובצות בקביעות. מנגנון חיידקי שמאפשר להם להילחם בתקיפות של וירוסים. אגב, זה נחמד שחיידקים ווירוסים נלחמים זה בזה. נכון.
נכון.
זה קצת פה מלחמת איראן-עיראק, כי זה בהצלחה לשני הצדדים. אבל יש כאן מנגנון יפהפה של חיידקים נגד וירוסים, ששתי המדעניות האלה למדו לנצל אותו לטובת הבריאות האנושית.
בדיוק. אז איך הוא עובד? נסביר מאוד מאוד בקצרה, וסליחה לכל המדענים בקהל שאנחנו כנראה בשביל לפשט את המדע קצת עושים עוול לפלא הבריאה הזה. בעצם מגיע לו וירוס שמנסה לתקוף חיידק, מיד מגיע החיידק עם מספריים של עצמו, גוזר את הקטע הזה של הווירוס, לומד אותו, מכניס אותו לתוך הרצף של הקריספר הזה, אותה חזרה פילנדרומית, ובעצם לומד שמדובר באויב. פעם הבאה שיגיע וירוס דומה, ישלחו מספריים אחרים שנקראים קאס 9, והמספריים האלה בעצם יחתכו את הווירוס הזה לגזרים, והווירוס ימות ולא יוכל לתקוף את החיידק, ובעצם ישכפל את עצמו ואז להרוג את החיידק.
זה בעצם מערכת החיסונית של החיידק, שקצת מזכירה את המערכת שלנו. פעם אחת שהתמודדת בהצלחה עם וירוס, אני כבר יודע להתמודד איתו הלאה, אבל כאן יש את הקטע עם המקטע DNA, שהחיידק לוקח מהווירוס ומטמיע לתוך התא שלו, ועכשיו הוא ידע לזהות אותו בפעם הבאה, ואת הגזירה הזאת של ה-DNA, זה בעצם לב הסיפור.
נכון. הגילוי שמפשר לקחת את הדבר הזה ולהשתמש בו, גם בתאים אחרים, זה לב הסיפור.
אנחנו לא מדברים עכשיו על גוף האדם במלחמתו נגד חיידקים ווירוסים, אנחנו מדברים על לקחת את המספריים של החיידק ולהשתמש בהן על DNA אנושי כדי לתקן סינדרומים גנטיים.
נכון. אז אחרי שגזרנו את ה-DNA, מתפצלים לשני מסלולים. מסלול ראשון זה מערכת תיקון של ה-DNA שהיא לא הומולוגית של התא. זאת אומרת, אנחנו משתיקים איזשהו גן. נגיד יש איזשהו רצף ספציפי שהוא רצף בעייתי, יכול מאוד להיות שאם נגזור אותו החוצה, ה-DNA יתקן את עצמו והכל יהיה בסדר והמחלה תיעלם.
פעולת הקאט. פשוט קאט אאוט, נכון? איזה מילה או שתיים, ואם אתה חותך נכון, אז יכול להיות שפתרת עכשיו את הסינדרום.
נכון, ויש תהליך אחר שנקרא תהליך HDR, שהוא מערכת תיקון הומולוגית של התא, ואז בעצם אנחנו לוקחים מקטע של DNA תקין, ושותלים אותו אצל האדם.
ולזה אפשר לקרוא פייסט. בוא ניקח מקטע קיים, פשוט נכניס אותו לתוך, ואם עשית את זה נכון, תיקנת בעיה גנטית.
נכון, בשנת 2020, שתי החוקרות הנפלאות האלה קיבלו פרס נובל, ואני חייב שנייה, השבוע, בעשירי בדצמבר, כל שנה, זה אתר שבו מחלקים פרסי נובל, מתחילים כל מיני דיונים על מה אחוז הגברים ומה אחוז הנשים. אז המספרים הם ממש לא מעודדים. עד היום, 905 גברים קיבלו פרס נובל, לעומת 65 נשים.
כן.
אז זה המספרים בכללי. אתה יודע מי הראשונה שקיבלה?
מרי קרי?
נכון, הנה היא תמונה שלה. אז זה מרי קרי הראשונה.
בדיוק ראיתי שבוע שעבר תמונה שלה, באיזה כינוס מדענים, יש שם את נובל בעצמו, ואת איינשטיין וזה, מלא גברים חמורי סבר, ואישה אחת.
כן, היא הראשונה ב-1903.
כן.
ואימנואל ודאודה, איך שלא קוראים לה, אנחנו
צריכים לזכים. לא, תן לה כבוד, רק אמרת שנשים זה חשוב.
נכון, לא, אני לא זוכר את השם, אבל אני גם בשמות שגברים מתבלבל כל הזמן, אז הם בעצם חלק מטרנד של הולך ומתגבר מספר הזכיות של נשים ככל שמתקדם ציר הזמן, וב-22 שנים האחרונות 35 נשים זכו בפרס הנחשף.
שזה קפיצה דרמטית.
שזה יותר כמעט מכל מה שקרה קודם בהיסטוריה. זאת אומרת, מהתחלת הפרס, אז זה די מדהים.
עוד אולי ביטוי של ההצלחה של תנועת השוויון לנשים.
נכון.
נכון?
אבל אני רוצה להגיד לך לנתון דווקא די מדכא, והוא שככל שנשים מתקדמות בתארים, כך בעצם גדל השוויון של השכר.
כלומר, אם את בקושי בוגרת בית ספר או בית ספר תיכון, את מסתכרת בממוצע רק בערכאות כפולות ומכופלות 20% פחות מעמיתייך הגברים, אבל אם התקדמת הלאה ועשית תואר בקולג' או באוניברסיטה או תואר מתקדם, אז החיסרון שלך מול עמיתייך הגברים הוא כבר עולה ל-30%. מקבלת פחות 30% מהם, שזה קצת, נכון?
זה מאוד... לא ברור, זה ממש הזיה.
עוול על עוול, וזה נורא קאנטור אינטואיטיבי, כי רציתי להגיד, נכון, שבאינטואיציה שלי, ככל שלומדים יותר, ומגיעים למקומות שהם יותר, נגיד, עם יותר השכלה, ויותר כסף, ויותר שוויון, אז צריכה להסתכר יותר דומה לגברים.
התוצאה היא הפוכה, ואופן, כנראה שבגילדות האלה, אוניברסיטאות וכל מיני מין מכוני מחקר, שם דווקא עדיין האי שוויון הוא מאוד דומיננטי.
וואו.
על אף שלוש
הנסיעות
ה... וואו, זה היה משהו.
רציתי להגיד משהו על זה שאני מאחל לשלושת הנסיעות
שהתפרשה,
אבל בוא.
אז בוא נחזור חזרה לוויקטוריה גריי.
כוכבית צריך להגיד, היא אמריקאית, אפריקאית, היא חלק מ-100,000 חולים אמריקאים בעני מחרמשית, שרבים הם ממוצא אפריקאי, ולכן את האמריקאים זה נורא נורא מעניין.
זה מאוד מעניין.
אבל גם אותנו זה מעניין, כי זה יהיה נכון לעוד הרבה מחלות בעתיד.
דרך אגב, אמנם אנחנו מדברים עכשיו על אפרו-אמריקאים, אבל מי שסוחב לדעתי את הסק הכי גדול של מחלות גנטיות,
כן?
זה הקבוצה שאתה ואני משתייכים אליה.
חננות?
גם קבוצת הטבעונים.
קבוצת הטבעונים, כן.
כן, אז האשכנזים כמובן לא חסר להם מחלות גנטיות משל עצמם, סק של מחלות גנטיות, אבל מה שמדהים באנמיה החרמשית הזאת זה שזה בסך הכל טייפו קטן של הטבע. האותיות A ו-T הסתכלו להם, ובעצם T הגיע לפני ה-A, וכך נוצר לו החרמש במקום התא התקין.
טעות סופר בתוך ה-DNA.
אולי נסביר קצת איך בעצם התהליך הזה קורה.
אוקיי, אנחנו מדברים על קסגבי, וזה נקרא טיפול חד פעמי, אבל הוא לא כל כך פשוט. קודם כל צריך לקבל במשך כמה שבועות אירועים כהכנה, ואז שואבים ממך את הדם שלך, מפרידים אותו לרכיביו, מחזירים לך לגוף את הפלזמה ועוד כל מיני רכיבים, אבל את תאי הגזע, שהם אלה שנמצאים במח העצם ומייצרים את הדם, אותם לוקחים לעריכה גנטית. וזה לוקח את הזמן שלו. בזמן הזה, המטופלים עוברים כימותרפיה שמחסלת להם את שאר תאי מח העצם, כי הם בעצם מקולקלים. בזמן הזה אין לך מערכת חיסונית, אתה צריך להיות בבידוד, מופרד מהעולם. ואז עברו כמה שבועות, אתה מקבל חזרה את תאי הגזע, הארוכים, המתוקנים, חזרה לתוך הגוף שלך בהשתלת מח עצם בעצם עצמית, ואז עוד כמה שבועות חולפים, והנה התאים שלך אמורים להתחיל לייצר תאי דם יפים, עגלגלים, שמנמנים, שבעצם פותרים לך את המחלה. זהו, החלמת. זה מה שקרה לה.
מה שמדהים בסיפור הזה, 29 מתוך 30 מהחולים מחלימים.
זה לא יאמן.
זה 96.6% הצלחה. זה משהו מטורף.
מטורף. אבל זה לא רק האחוז, זה גם עצם המילה להחלים. המילה להחלים לא קיימת בדרך כלל בתסמונות גנטיות. אפשר לטפל, אפשר, נכון, לטפל בסינדרומים. אתה לא מחלים מזה. וכאן יש החלמה.
כן.
החלמה של שנה עד כה.
נכון.
זה, נכון, זה מה שויקטוריה גרי יש לה בינתיים. שנה היא בריאה, וטפו טפו זה ימשיך, אבל...
האמת שזה נקודה חשובה ואני שמח שאתה מתעכב עליה, כי החוקרים אומרים שצריך 18 חודשים כדי לדעת האם באמת זה סופי ומוחלט. אז בעוד חצי שנה נדע באופן סופי.
אבל סימני השאלה לגבי הטווח הארוך עדיין שם.
נכון. והחברה שפיתחה את התרופה הזאת, זה בעצם שתי חברות, אחת נקראת ורטקס ואחת נקראת קריספר תרופיוטיקס, שאותה הקימה עמנואל שרפנטיה בעצמה, ולפני 3 שבועות זה אושר באנגליה, ועכשיו כאמור זה אושר לראשונה בהיסטוריה על ידי ה-FDA. והפיננשל טיימס אומר שההמצאה הזאת מבחינת החשיבות שלה היא כמו המצאת הטרנזיסטור למדעי המחשב או לעולם הטכנולוגיה.
שכאילו בלי הטרנזיסטור לא היה את כל מה שאנחנו חווים סביבנו, נכון? מחשבים, מסכים, טלפונים, מיקרופון, יש טרנזיסטור בהכל, או את יורשיו של הטרנזיסטור.
נכון.
אז אנחנו עכשיו בהתחלה של זה.
הבעיה העיקרית איתה זה שהיא קצת יקרה.
בקטנה.
התרופה שנקראת קסגבי עולה 2.2 מיליון דולר. זה קצת מזכיר לי, אם נצמדים למחשבים, את המיין פריימים של תחילת הדרך. זאת אומרת, לוקח זמן עד שהטכנולוגיה הזאת בעצם תהיה זמינה לכולם, ותהיה הרבה הרבה יותר קלה לייצור. היא מותאמת אישית, צריך לזכור את זה, ולכן עדיין יש כאן תהליך פרסונליזציה שהוא תהליך כבד ויקר, שעושים אותו במעבדה. אבל האפשרויות הן פשוט מטורפות.
כאילו זה בדיוק ההפך, אבל מלקחת כדור בפארם ולבלוע אותו. זה טיפול מורכב, מותאם אישית, עושה אותו פעם אחת בשבילך, וזה בין היתר המחיר הגבוה שלו, אבל הדברים האלה יורדים עם הזמן.
זה ירד משמעותית, כי זה הולך לטפל בדברים כל כך כל כך משוגעים וכל כך משמעותיים, שאנחנו לא יודעים עד היום איך לפתור אותם ואיך לטפל בהם. ואני רוצה לתת לך כמה דוגמאות לתהליכים שכבר עכשיו מתחילים, וניסויים שכבר עכשיו נעשים.
במה עוד קריספר יוכל לטפל?
אז בראש ובראשונה בסרטן. תחשוב למשל הסרטן, שבעצם נגרם מאיזשהו שינוי גנטי שנעשה לתאים של האדם, אז באמצעות הקריספר אפשר יהיה להחזיר את זה חזרה לתפקוד תקין.
זה נשמע מדהים, לתקן סרטן.
מדהים. הרבה מאוד מחלות דם אחרות, דיברנו קודם בינינו על מופיליה למשל, או עוד סוגים אחרים של מחלות דם, שאפשר יהיה לתקן אותם. עיוורון גנטי. אנשים שנולדו בלי מאור עיניים בגלל שאיזשהו גן פקשש, אפשר יהיה להחזיר להם את הראייה. איידס. לא יצטרכו כל החיים לקחת את הקוקטיילים האלה כדי להתגבר על המחלה הזאת ועדיין לחיות איתה. סיסטיק פיברוזיס, ניוון שרירים, קורונה, ואולי הדבר הכי משמעותי והכי מעניין מבחינת ההיקף שלו, כבר התחילו לעשות ניסוי שבפעם אחת שנותנים טיפול חד פעמי לחולי קולסטרול, גם מסוג מסוים, הקולסטרול נעלם.
עכשיו, היפותטית, שוב, כל מחלה שנגרמת בגלל בעיית DNA, בין אם היא תורשתית או נולדה עם הזמן כמו סרטן או דברים אחרים, אי אפשר לתקן, אי אפשר אולי באמת לתת לאנשים חסינות בתוך ה-DNA מפני וירוסים וחיידקים, תכף נדבר על מישהו שניסה לעשות את זה, אז באמת האופקים כאן הם מטורפים, אבל לא רק לגוף האדם.
נכון, ופה אולי המהפכה היא הרבה יותר גדולה, כי התאים האלה הם נמצאים
בכל עולם אחד.
בכל מקום. למשל, בחיה הכי מעצבנת וסנועה.
וקטלנית.
וקטלנית בטבע, היתוש. אז היתוש הוא הנשא של נגיף המלאריה.
כן.
וביל גייטס החליט שהוא משקיע הרבה מאוד כסף, מעל 100 מיליון דולר, בלשנות את המטען הגנטי של היתושים, נושאי המלאריה. הנופלס קוראים להם, לא? אני זוכר
מהביצות כאן בזה, אני יודע.
אני יודע, אולי זה לא אותו יתוש. ומה שעשו בעצם, ניטרלו את כרומוזום ה-X של היתוש הזכר, הפכו אותו לעקר, ואז היתושים לא התרבו.
פשוט כיסחו אוכלוסיית יתושי אנופלס מפיצי מלאריה.
רעים.
לתוך עצמם.
אתה אוהב מלון?
סך הכל כן, אני מעדיף אבטיח אגב.
אני אוהב מלון שמגישים לי אותו.
כל פרי הרבה יותר טעים שמישהו אחר חתך הביא קנה וקרר.
מלון? הבפנים שלו זה באמת, זה אחד מהסחלים של הטבע.
לא, באמצע.
מה זה הפח זבל הזה באמצע המלון? אני לא מבין את זה.
לאיפה עדיף לנקות? לכיור או לפח?
לפח, ברור.
אבל זה מלא רטיבות, זה מטפטף לך שם. ומלון מסריח אחרי יומיים, אתה רוצה למות.
אז אוניברסיטת צוקובה, שהיא ביפן, הם הצליחו באמצעות קריספר לגרום למלון לחיות על המדף הרבה יותר זמן.
וואלה.
כן. מי שרואה בתמונה, אז בצד שמאל זה מלון רגיל, מצד ימין, מלון שחי הרבה יותר זמן, הוא גם יותר קטן, אז אני לא כך מבין את הרעיון, כי אתה...
מה הרווחנו? אבל היפותטית באמת תוכל עם עריכה גנטית, מה שהם מנסים כבר היום אגב לעשות, אבל באמצעים הרבה יותר פשוטים, לגרום לצמחים להניב יותר, נכון? כמו שאתה אומר, פירות בעלי אורך מדף גבוה יותר, אולי בעלות נמוכה יותר, אולי עם צריכת מים נמוכה יותר, הכל פתוח.
נכון, ואולי באמת הניסוי הכי מדהים הוא ניסוי שנעשה בקליטת, או בעצם בהקניית יכולת קליטת דו-תחמוצת הפחמן לצמחים כדי להקטין את אפקט החממה.
וואו.
זאת אומרת, אם בעצם התהליך הזה של הפוטוסינתזה יהיה הרבה יותר משמעותי על סוג מסוים של צמחים, יכול מאוד להיות שככה נצליח לקרר את כדור הארץ. כי אנחנו נשנה את המטען הגנטי של הצמח, כשהוא יצטרך לקלוט הרבה יותר CO2.
נשמע שיש עוד טיפונת עבודה, עד שזה יצליח החזון הזה. בקטנה כזה, נכון? לשתול כמה טריליוני עצים סופגי.
פשוט אפשר להיות טבעוני. זה הרבה יותר פשוט.
איזה יופי שאתה אמרת את זה.
כן. אבל מי שעומד בפרץ, בכל הטכנולוגיה הזאת, אומר, רגע, 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 hold your horses, הוא לא אחר מאשר פנג זנג.
שהוא?
סיני. הוא כרגע בקרב פטנטים אדיר מול שרפטיה ודאודנה, והוא אומר, חברים, זה יופי כל האישורים האלה של ה-FDA והמנהל התרופות הבריטי, אבל אני בעצם הבעלים של הפטנט הזה. ומסתבר שב-2012 דאודנה פרסמה ראשונה את המאמר על הקריספר עם הבקטריה, זה שהיא קיבלה עליו את הפרס נובל, אבל זה היה תא פרו-קריוטי, זאת אומרת תא של בקטריות מאוד היסטוריות כאלה, ישנות. וזנג היה הראשון באותה שנה ממש לפרסם על שימוש בתא אי-קריוטי, זאת אומרת שזה תא עם גרעין, שאנחנו, כל היצורים החיים, בנויים מתאים אי-קריוטיים. כן. כל המערכות הרב-תאיות הם תאים אי-קריוטיים, ולכן הוא אומר, זה יופי, אבל הכל הקריספר הזה מבוסס על שימוש בטכנולוגיה שאני הבאתי לעולם. משרד הפטנטים האמריקאי אמר שהוא צודק, ושצריך שלם לו כסף על שימוש בפטנט, כרגע זה לא הוסדר.
נבל אגב, הוא לא יקבל כבר.
אולי כן, אולי יגידו, רגע, צריך לעשות איזשהו תיקון היסטורי. ובעצם גם המחקר שלו, יש בו איזה פריצת דרך משמעותית. מסתבר, וכתבה שקראתי בגלובס, זה גם, יש איזושהי זווית ישראלית, וחוקר בשם דוקטור אייל הנדל מאוניברסיטת בר אילן, פרסם גם איזשהו מאמר, שהמאמר הזה נותן איזושהי דרך להגן על הקריספר מעיכול של אנזימים בתוך התא. זאת אומרת, לגרום לו שהוא יוכל לפעול, משתמשים בטכנולוגיה הזאת, וכרגע עדיין גם איתם אין הסדרה של הפטנט.
וואו.
ויש פה איזו דילמה גדולה, כי גם ככה הדבר הזה עולה 2.2 מיליון דולר.
כן. טיפול אחד?
טיפול
במחלה
אחד.
במחלה אחת?
אני לא צריך עכשיו, צריך לשלם עוד תמלוגים, גם לזנג וגם לאניופם. שרוויחו, אני אינה צרה בהם, אבל הבעיה בכל הפטנטים האלה, זה שהם מאוד מייקרים את עלות התרופה.
אבל אנחנו צריכים לדמיין שיהיו עוד מגוון טיפולים למספר אדיר של תסמונות ומחלות, מה שמייצר כאן קו הכנסה עצום, ואני רק מקווה שכל החבר'ה האלה, שהם כנראה הגאונים שבגאונים, והרוויחו את תהילתם בטח ביושר ומאמצים רבים, שקבלו גם כסף וכבוד והכל, רק שלא יעצרו את הפיתוח. הרבה פעמים הקרבות האלה תוקעים פיתוחים ומשרים אנשים לסבול.
כל המאמרים מתייחסים לנקודה הזאת שצריך לתת לטכנולוגיה לרוץ קדימה, וצריך להסדיר את הדבר הזה במהרה.
כן.
וגם בכתבה הזאת בגלובס, וגם בכתבה הזאת ב-MIT Technology Review כתוב, שהדילמה היא האם עכשיו לתקוע טריז בגלגלים ולעצור את כל הרכבת הדוהרת הזאת, או לתת לה להמשיך לנסוע ולנסות לסדר על הדרך. הצפי הוא שתהיה תביעה אדירה עד סוף השנה הזאת מצד זנג כנגד החברות האלה, נראה לאן זה הולך.
חבר לך עוד מילה, אמרנו שזה 2.2 מיליון דולר למטופל אחד בענמי חרמשית, שזה נשמע כמו הון כסף, ואיזה ביטוח יממן את זה. אבל מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה השתלות מהחצם וטיפולים לייפלונג לאורך החיים, זה לא יוצא הרבה פחות עבור הביטוח. כלומר, ייתכן שחברות הביטוח דווקא מסתכלות על זה בתור משהו שהוא לא אקזוטי, אלא משהו שכן יכול להיכנס לשימוש יומיומי.
אתה קצת מקדים את המאוחר, אבל אם אתה רוצה שנפתח פה את הסוגריים האלה, כן. אז בוא נדבר על זה, כי יאללה. הבעיה העיקרית היא כסף. אתה מניח שלכל האוכלוסיות האלה יש ביטוח רפואי, אבל זה לא המצב. כי בסופו של דבר, אנמיה חרמשית היא נפוצה במדינות כמו, במקום הראשון ניגריה, במקום השני קונגו, ובמקום השלישי הודו. באף אחד מהמקומות האלה, אני לא מניח שביטוח רפואי כמו שאתה תופס אותו, ישלם את הסכומים האלה. ולכן, זה הבעיה בקדמה, שבסוף היא מאוד מפלה בין אוכלוסיות. בוא נדבר אבל שנייה על כל הנושא הזה. אתה זוכר את לולו ונאנה?
האמת שכן.
שבעצם את התאומות האלה ייצר במבחנה לא אחר מהו ג'ינקוי. יש מצב שאני גם טועה בשם שלו.
שאתה שעקב, הוא לא דוקטור, הוא פיזיקאי. דוקטור לפיזיקה.
אז הוא דוקטור, אתה אומר שהוא לא דוקטור.
לא, סליחה, או לא MD, כן.
הוא בעצם לקח מההורים של התאומות האלה, נאנה ולולו, DNA. מסתבר ששני ההורים היו חולים ב-HIV.
נשאים.
כן, ואז היה צריך בעצם להנדס ולהשתיק את הגן הזה באותה דרך שדיברנו עליה קודם. העולם הזדעזע, כי אף אחד לא קיבל אישור לדבר הזה.
חבר, אספר לך אנקדוטה, הוא השתלט על מעבדה ועשה את זה באופן פיראטי, בלי אישורים, בלי בתי חולים, זייף איזה משהו, ואז פתאום הוא מוציא יוטיוב כזה שאומר, היי, אני דוקטור הו, והנה כאן הנדסתי לי שתי תאומות.
ובלי איידס.
כדי שיהיו ללא HIV, וזה, כאילו, באמת העולם התחרפן, זה היה כבר לפני 5 שנים?
נכון, כן. בדיוק לפני 5 שנים, זה היה 2018, והוא הלך לכלא, 3 שנים.
הוא חזר?
והוא חזר, לאן הוא חזר? לאותה מעבדה שהשתלט עליה. והוא אמר, זה העולם לא היה מוכן עדיין לדבר הזה, ואולי הייתי קצת עשיתי את זה בצורה פזיזה, אבל זה העתיד.
טרסט מי, למדתי מטעויות שלי.
ולשם אני הולך, ויהיו הרבה מאוד אנשים שיהיו מוכנים לשלם המון, המון, המון כסף. הנה שער של האקונומיסט, עם כותרת המופלאה, Editing Humanity, לערוך את האנושות. תחשוב על זה שכל פיצ'ר שאתה רק יכול לדמיין בגוף האדם, אפשר יהיה בעצם בסופו של דבר לערוך אותו.
אתה מראה עכשיו שער של האקונומיסט עם האפשרות לעריכה, אם אתה צריך לבחור, מה אתה בוחר מכאן, מהכל?
High IQ. ברור, לא?
כן, אבל תראה, נגיד אובדן שיער, ראייה מעולה, הגנה בפני אלצהיימר וסרטן, רגלי אצן ופרפקט פיץ'. שמיעה אבסולוטית.
אפשר יהיה להגיע לדבר הזה. המשמעות העיקרית היא, זה שזה יעלה המון 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 כסף, וזה חוזר חזרה למה ששאלת על אותה אנמיה חרמשית. וככל שהרפואה תתקדם בכיוונים האלה, עוד פעם, גם צריך פה המון הסדרה רגולטורית, ואנחנו כרגע כאנושות לא בנויים למחשבה המטרידה הזאת ששני הורים ממוצעים פתאום יוכלו להצמיח כדורסלן ב2.20 מטר. אנחנו לא בנויים לזה, תחשוב, הרי אפשר יהיה לייצר איזה מוטציה שרוצים.
עכשיו תחשוב על זה, מדינה שרוצה להצטיין מדעית, נגיד, אז היא מפנה תקציבים לזה, מדינה שרוצה להצטיין ספורטיבית, מדינה שרוצה להצטיין צבאית ומייצרת את לוחמי העל הבאים מבחינה אנושית, ואני חייב להגיד מילה על זה, רגע, על לולו ונאנה, למיטב הבנתי אין מעקב אחרי מה קרה להן, הוא הבטיח, הבטיח, שהוא מחסן אותה נגד HIV, נגד AIDS, הוא לא הצליח בזה, אבל ככל הנראה לא גרם להם איזשהו נזק, אבל זה לגמרי יכול להיות. כלומר, ברגע שאתה משחק עם DNA, עשית משהו לא מדויק, יכול להיות שאתה יצרת נזק שאתה לא יודע למדוד אותו.
ברעיון הזה ל-NPR הוא אמר שהוא בקשר איתם, והם בסדר גמור.
עליי, לא, עשיתם הם, טלפון
הם,
קודם.
הן בנות 5, והן חיות חיים נורמליים לחלוטין, והכל בסדר איתם.
וואלה. ללא HIV?
אני לא יודע.
אני חושב שכל העולם לא בטוח.
כן, אתה לא יודע כלום על הסיפור הזה, אתה בדיוק. לא יודע מי הן.
אגב, אני תמיד חשדתי, האם באמת הסינים שלחו אותו לכלא? או שאמרו לו, תשמע רגע חבר, אתה יודע לשחק
לא עם... רע, לא רע מה שעשית פה.
בוא שב רגע, אנחנו נגיד שאתה בכלא, עכשיו תראה לנו איך עושים את זה ונתחיל לייצר
לא,
פה.
לא, אתה תהיה בכלא.
אתה תהיה בכלא,
אבל... שלנו.
שלנו.
אתה עכשיו תעבוד בשבילנו,
חבור. ותלמד אותנו איך מהנדסים פה אנשים. זה לא נשמע מופרך בחינת החיבור להלך הרוח הסיני.
כן, בגלל זה גם קצת מלחיץ. ותחשוב על זה, זה פה פרויקט סיני, אז תחשוב על הפרויקט האמריקאי המקביל, כן. סטיב אוסטין.
וואלה,
אהבת את הסדרה?
מאוד אהבתי את הסדרה, מאוד.
אז זה האיש ששווה מיליונים, 6 מיליון הוא עלה, דרך אגב בדקתי במחשבון של היום עם האינפלציה, אז הוא שווה 46.5 מיליון.
אני לא, הכל זה ביזנס, אתה לא יכול להשקיע, אתה לא יכול למכור אותו.
הייתי חייב לבדוק את זה, אתה יודע, האיש ששווה מיליונים, 6 מיליון דולר זה כלום.
מה היה לו? אז היה לו ויז'ן מעבר לקירות, נכון?
היה לו זרוע כזאת נורא חזקה, הוא היה רץ כאילו.
אבל זה לא היה עם DNA, לא חשבו על זה אז. איך זה היה? אתה זוכר? השתילו לו?
כאילו, היה לו רגליים רובוטיות או משהו כזה, כל מיני מין דברים כאלה, השתילו לו עינית ולא יודע, היה לו כל מיני מין פיצ'רים שכאלה, אני זוכר את זה די במומעם, את הסדרה הזאת, אבל זה כמיהה. תחשוב שאתה יכול לפתח יכולות ביוניות ולהשתיל אותם בתוך הילדים שלך, בתוך הצאצאים.
אני לא יודע אם זה יותר מדליק או יותר מלחיץ, שכולם יוכלו לעשות את זה.
אז אני רוצה לספר לך מה ג'ון קליז אמר. הוא אמר, אתה יכול לכתוב קומדיה טובה מאוד בלי בן זוג, אבל מה שאני אוהב בעבודה עם בן זוג זה שאתה מגיע למקומות שלעולם לא תגיע עם עצמך, קצת כמונו.
אשכרה.
זה כמו שאלוהים תכנן את העולם והחליט שאנחנו לא יכולים להביא ילדים בלי בני זוג. זה דרך לערבב את הגנים כדי שתוכל לקבל מוצר יותר מעניין.
וככה נולד בזמן שעבדתם.
ג'ון קליז האחד והיחיד.
טוב, אנחנו נשמח לקבל את הערותיכם, מחשבותיכם, גם תיקונים אם יש. התמודדנו כאן עם אזור ביולוגי, רפואי, מדעי, סופר סופר מורכב, במטרה...
זה לפרגן לעצמנו להגיד שהתמודדנו
בו. השתדלנו להתמודד, לא, במטרה לעשות אותו נגיש לכולם. מן הסתם השמטנו כאן לא מעט דיוקים, במטרה באמת להשאיר את זה נגיש לכמה שיותר אנשים. אז אתם מוזמנים לדיון בקבוצה שלנו בפייסבוק, בזמן שעבדתם הקבוצה. אתם מוזמנים גם לוואטסאפ 0376-76012 או למייל בזמן שטרודל קשת @tv.com. אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת מירון ולתומר וולף על הסיוע הטכני, וגם לצ'יצ'ו ולחבר במקו ניצן קרמלי, זוהר צלח ודנה גוטרזון. עד כאן.